בהמשך לשבוע שעבר, אנחנו ניכנס הערב יותר אל הנושא של התהוות מותנית, אידה פצ'ייתא פטיצ'א סמופדה. לפני שנקרא את את הטקסט הזה שיש לכם, אני רק רוצה לחזור או להמשיך עם כמה הרהורים שהיינו בהם בשבוע שעבר, שקשורים אולי אפילו לשם, לטייטל שאנחנו קוראים ללימוד הזה, כמו שאמרנו, הרבה פעם קוראים לזה סיבתיות בודהיסטית, או איזשהו כיוון שכזה. וחשבתי במהלך השבוע, אולי כדי לחדד משהו, בקשר לדברים שגם אמרנו בשבוע שעבר, אולי נזרוק גם לתוך מגרש המילים גם את המילה נסיבות. נסיבות, או אולי אפילו את הביטוי המלאכותי משהו, נסיבתיות. כשלצורך העניין, כמו תמיד כשאנחנו מדברים על הדרמה, אנחנו בביזנס של שביל זהב, של מידל ווי, ובקצה אחד, כשאנחנו מתייחסים בעצם על הנושא הזה, נמצא מה שאפשר לקרוא לו אקראיות, שדברים פשוט קורים ככה, סתם. בקצה השני שלו ישנו, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, כלומר סיבה ראשונית, שהסיבה הראשונית האולטימטיבית כשמדברים עליה, כשחושבים עליה, על מה שאנחנו קוראים לו אלוהות. יחד עם זה עדיין בתוך המילה סיבה, שגם באה מהשורש סבא, משהו שסובב סביבו, ישנו, או יכול להיות, לצורך העניין, אם אנחנו נחליט על כך, בתוך הדרך שאנחנו משתמשים בשפה, אפשר לראות בו יותר איזשהו דגש על הסיבה כמשהו שיש לו כמו כוח עצמאי משל עצמו. ואז גם סביבו הולך המקום, cause באנגלית, because, בגלל הסיבות, זה התשובה לשאלה מדוע, התשובה בדרך כלל הולכת אל המקום של סיבה. הנסיבות ותנאים שיכולים להיות הכרחיים ויכולים להיות גם מספיקים, הם עדיין לא משהו שיש לו איזשהו קיום או כוח משל עצמו, אבל מתוך ההצטרפות שלהם ביחד, נוצר אקלים מסוים שמתוכו קוראים דברים. כלומר, צורך העניין, מה שיש לו כוח כמו סיבה, זה עצם ההתהוות המותנית. לשאלה מדוע, הסיבה היא לא שזה גרם לו, זה גרם לו, הסיבה היא התהוות מותנית, העיקרון הבסיסי הזה.
אפשר
לשאול,
מה זה המילה הזאת, התהוות?
התהוות? באנגלית זה arising, ההופעה של משהו. מה?
אפיפניה.
באיזה שפה?
יוונית.
אוקיי. כן, יש פה את המוגבלות ברמה של עושר של השפה, כי המילה התהוות, כפי שתראי בהמשך, היא הולכת גם למקום אחר, לשימוש אחר שקשור אל הנושא הזה עצמו. אבל כאן זה סוג של הדרך שבה משהו מופיע. Comes into being, זה כבר קצת יותר מדי חזק אולי, שזה אולי יותר קרוב להגיד למשהו מתהווה. Comes into being. ואז השאלה, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים being או הוויה? אז אז ברמה, ברמה המאוד עקרונית, כשאנחנו נכנסים אל הנושא הזה, הוא מופיע בדרך כלל כשני חלקים, שכמו שראינו, זה לפעמים, זה אפילו מילה אחת מאוד מאוד ארוכה. אידה פצ'י אתה, פטיצ'ה סמו פדו. שהאידה פצ'י אתה מתייחס בעצם, אפשר לומר, אנחנו תכף נראה לעיקרון הכללי, ופטיצ'ה סמו פדו, זה מופיע הרבה פעמים בתוך הטקסט במילים אחרות, לפחות ככה זה מופיע בתרגום האנגלי של הפאלי, או להגיד את זה במילים אחרות, ואז זה מדבר לכאורה על אותו נושא בצורה מעט שונה. אז החלק הראשון בדף שלכם שמסומן בספרה הרומית 1, זה בעצם האידה פצ'י אתה. שבאנגלית when this is, that is. From the arising of this comes the arising of that. When this isn't, that isn't. From the cessation of this comes the cessation of that. או את הפאלי ברשותכם אני לא אקרא. בעברית, כשזה ישנו, גם ההוא ישנו. עם הופעתו של זה, ההוא מופיע. כשזה אינו, גם ההוא אינו. עם התפוגגותו של זה, גם ההוא מתפוגג. בעצם העיקרון הכללי הזה, הנסיבתיות הבודיסטית, או נסיבתיות ספציפית, תנאיות ספציפית, האידה פצ'י אתה, הוא מחולק כמו שאתם רואים לשני חלקים. חלק אחד שמבוטא בצורה חיובית, וחלק אחד שמבוטא בצורה שלילית. עכשיו, בכל חלק מהם, כל פסוק יש לו בעצם התייחסות מאוד אחרת. הפסוקים הראשון והשלישי, כשזה ישנו גם ההוא ישנו, כשזה אינו גם ההוא אינו, הם התייחסות סימולטנית אל הדברים. בעוד הפסוקיות 2 ו-4 הם מתייחסות אל הדברים בתוך זמן. השתלשלות של דברים, כשזה ישנו הוא תנאי שמביא אחריו בזמן את זה, או לחילופין, כשהוא נעדר, אז גם כתוצאה מכך, הוא יעדר. למשל, אם לנסות להדגים את זה, אולי נתחיל דווקא מהחלק השני, שהוא יותר אוטומטי במחשבה שלנו. כשמישהו אומר לנו משהו לא נעים, אולי מעליב, לנו איזושהי מילת אלבון, אני לא יודע, אידיוט. אז בפעם הבאה, כשאנחנו נראה את אותו אדם, מאוד סביר להניח שתעלה בנו איזושהי תחושה לא נעימה. אמרנו, הזיכרון ההוא, ואולי אפילו בלי הזיכרון, אבל יעלה בנו איזשהו משהו שנתמן מתוך הזרע הזה, ההוא, מה שהופיע בתוך החלק הראשון. הופעתו של זה הופיע איזשהו אלבון, ואז מה שיופיע, התחושה הלא נעימה הזאת, תעלה בהמשך הזמן, תופיע שוב. אני לא נכנס עכשיו לזה שאפשר, כמובן דברים יכולים להשתנות וכו', אבל על העיקרון הזה שזה קורה בתוך דרך קום של זמן. ובדיוק לאותו צורך, אם לא יופיע הדבר כזה, לא יופיע איזשהו משהו שהוא אלבון, פגיעה, משהו שהוא בעצם הזרע, הקרקע, להופעתה של התחושה הלא נעימה, אז התחושה של הנעימה לא תופיע. לעומת זאת, בתוך החלק האחר, כשזה ישנו, גם ההוא ישנו, מסורתית מדברים למשל על אור וצל. כשנזרק אור על גוף, מופיע הצל שלו. זו דוגמה מצוינת, ויחד עם זאת, יכול להיות שבעידן שאנחנו נמצאים ואיך שאנחנו חושבים ומה שאנחנו יודעים על אור ומהירות אור, אפשר לגביו גם להעלות שאלות מסוימות. כלומר, זה נראה לכאורה באור וצל על מרחקים מאוד קצרים, אבל אם זה מרחקים מאוד ארוכים, זה אולי כבר לא בדיוק ככה, למרות שאז תעלה השאלה, מה זה אומר שהירח הופיע שם, אבל בעצם עוד לא נראה. אם אנחנו מדברים על זה שבעצם הירח שאנחנו רואים אותו עכשיו, או לצורך העין כוכב שיותר רחוק, הרי אותי זה תמיד שהתחיל לשגע, אני חושב שזה הייתה תחילת הדרך שלי בדרמה בתור ילד, לשכב בסיני על השמיים ולהסתכל, ולנסות לפצח את המחשבה שמה שאני רואה עכשיו, זה בעצם משהו שהיה לפני שנה, או כאילו... בדיוק, אני מסתכל עכשיו על משהו שכבר איננו. מה זה אומר? אבל זה כן דוגמה טובה כדי לקבל את הפילינג הזה, כי אנחנו לא יכולים להפריד בזה, לפחות לא יכולים, בזמן, חווייתית, בין אור לצל, או אם תרצו ללכת לזה, לדוגמה שאני חושב אולי יותר חדה, ואולי הרבה מאיתנו מכירים אותה מהילדות, אני הייתי המון פעמים מנסה לקפוץ למראה ולהספיק להקדים. להיות שם לפני הזה, וזה לא הולך, זאת אומרת, ברגע שאתה פה, כאילו, הבבואה נמצאת. ואז אנחנו יכולים לקחת את זה הלאה, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו יותר ויותר עמוק, אולי נגיע לזה דווקא בסוף התהליך, אבל כשהמכונית עוברת למטה, יש צליל של מכונית. ההופעה של המכונית ושל הצליל שלה, של השכן, והצעקה. כשיש צליל, יש שמיעה. כשיש צליל, יש שמיעה. עכשיו, גם כאן... ואז, זאת אומרת, כשישנו המקום, כשישנו עולם, בקונטקסט של המילה עולם, בקונטקסט הבודהיסטי, או וולד, או ככדור ארץ, או משהו כזה, כשיש עולם, יש תודעה שיודעת אותו. ומכאן אנחנו בעצם נכנסים כבר לכל הנושא של אישניות. אבל אליו אנחנו נחזור סוג של בסגירה של המעגל הזה, של המסע הזה. מה שכן חשוב לי להדגיש כאן עכשיו זה גם את החלקלקות של המילים כאן, אפילו של המילה יש. זה ישנו, אגב, נתקלתי בזה בתרגום אחר. התרגום הזה לעברית הוא תרגום שלי. אני נתקלתי בתרגום לזה לעברית כשזה קיים. אז הוא קיים. זה fair enough. זה תרגום בסדר והוא לגיטימי. אבל הוא לטעמי עוד יותר קצת מדגיש את הופך למוצק יותר את המילה יש. נותן לו קיום. והדרמה בדיוק כאן מצביעה ומבקשת כמו לפתוח ולהברר משהו. המובן כאן של יש הוא ברמה של הוא מוכר, משהו מופיע, לא אבל בלי כניסה אל המקום שהשפה לפעמים בצורה לא מודעת כמו מנחסת אותנו אל הדיבור של היש, הוא, איך לקרוא לזה, באמת ישנו, באמת קיים. אנחנו לא נכנסים בכלל לשאלות המטאפיזיות האלה. לצורך העניין, יש הופעה, יש את הקליטה, מחשבה על איזשהו מפגש של אחד החושים איתו. זה ההופעה, זה הקיום, בלי הכניסה אל השאלה, האם הוא באמת קיים או לא באמת קיים, מה התשובה לזה? פתית, שסמו פדה. dependent, יש את התנאים, יש את ההופעה. עכשיו, ואז הרבה מאוד פעמים, בהרבה מאוד סוטרות, אפילו למשל הדרשה פה שמצוטטת באנגלית מהנוגאטרה ניקאיה, אז שם בעצם הבודה מתייחס אל התהוות הגומלין, אומר את האידה פצ'ייתא, ואז אומר או במילים אחרות, ואז הוא ניגש אל מה שנקרא בדרך כלל 12 links, מושג שאפשר לשמוע אותו הרבה ושהוא מאוד מאוד קשור אל ההתהוות הגומלין. עכשיו אנחנו תכף ניכנס פנימה אל 12 החוליות הקשורות האלה, אבל אני רוצה לפני כן ולהקדים ולומר משהו. זה קצת עלה במפגש שעבר נוכח השאלה שלך אורי. במהלך השנים והמסורת מאוד מאוד התקבעה הלימוד הזה של 12 חוליות כזה פטיצ'ה סמופדה. ויחד איתו גם פרשנויות אליו, שאחת הרווחות שבהם התייחסה אליו כבאיזשהו מקום כהסבר שמסביר את כל מעגל הלידה מחדש. יש לזה אפילו, את הזכרת את הספר של גטין, הוא מדבר שם על זה, ממש, אני אפילו לא מצוי בדיוק בפרטים, איזה חוליות מתייחסות אל החיים הקודמים, איזה חוליות מתייחסות אל החיים האלה, ואיזה חוליות מתייחסות אל החיים הבאים. שבעצם ה-12 חוליות האלה יוצרות את הרצף ואת ההסבר של כל החשיבה שיושבת על החשיבה של לידה מחדש. אז זו דרך אחת להתייחס אליהם, והיא דרך שבתוך המסורת הבודיסטית יש לה מקום מאוד מאוד מרכזי בתפיסות האורתודוקסיות. דרך אחרת להסתכל על 12 החוליות, מסתכלות עליהם יותר במה שאפשר לקרוא לו פסיכולוגיה בודיסטית. ואז הן בעצם מסבירות מה קורה בהכרה החיה. אנושית ולא אנושית. צורך העניין אולי אנושית משהו יותר נגיש לנו, וזה קצת יותר אבסטרקטי וגם נתון לסימן שאלה מה קורה אצל בעלי חיים. ואז ההתייחסות אל זה בעצם אומרת, אידה פצ'ייתא, העיקרון המאוד בסיסי, כמו כפי שהוא מנוסח, זה איזושהי אמירה כללית, והפטיצ'ה סמופדה, כפי שהיא באה לידיטוי ב-12 החוליות, היא בעצם התייחסות ספציפית אל הכרה. אל הכרה, אל חיים. היישום הספציפי של העיקרון הכללי אל הכרה או אל בעלי חיים. וכאן יש, ותכף ננסה לראות את זה, איזושהי תיאור, מפה נסיבתית כיצד מתוך דבר צומח דבר, מתוך דבר, מתוך תהליך צומח התהליך הבא. כשזה סגור במעגל. זה לא איזושהי היררכיה, אלא איזושהי מעגל. מתוך ההתייחסות לזה כמעגל, ישנה גם את התפיסה, אפשר לקרוא לה תפיסה השלישית, הראייה השלישית, שבעצם אומרת, גם המעגל הזה הוא בעצם מעגל שקורה בו זמנית. שבעצם בכל רגע של הכרה אפשר לראות את הנדבכים השונים של 12 החוליות האלה. אבל, כן, זה סוג של אבל שעולה לי. לפני שאנחנו נכנסים אליהם, נורא חשוב לי גם להגיד עוד משהו. בסוטות עצמן זה לא תמיד 12 החוליות האלה. זה לפעמים רשימות קצת אחרות שכוללות חלק מהרשימות האלה, ולפעמים גם מסודרות קצת אחרת. ואני חושב שזה משהו שמאוד מאוד חשוב להתייחס אליו, ועבורי באופן אישי זה היה סוג של גילוי מרעיש, שגיליתי שזה גם קיים אפילו בקנון, בדרשות, באיזושהי צורה אחרת, כי זה קצת משחרר ומרפא מאיזושהי נוסחה שכזאתי, ויותר בעצם מאפשר לנו לזכור, להרהר עם עצמנו, ולזכור ולחפש בשביל מה זה. מה מועיל בזה, למה זה יכול להיות מצביע, ולאו דווקא באיזושהי תפיסה כמו ליניארית שכזאת שמקובעת בתוך נוסחה. אז כשנתחיל עם זה ככה, ואחר כך גם ניגש אולי להתייחסויות אלטרנטיביות מהקנון. לא מדבר על איזושהי פיתוח של פסיכולוגיה מודרנית כלפי איזה התייחסויות בקנון שהן טיפה אחרות. מתוך כך, בואו נקרא את הרשימה של 12 החוליות, ואחר כך נתחיל לברר אותה. With ignorance, avidya, as condition, there are volitional impulses. רצוניים. אבל לצורך העניין, הוא אצלי בזה, אצלכם זה לא הפוך, נכון? אצלי על המסך זה קצת הפוך. אצלכם זה מופיע עם בורות כתנאי סנקרה, נכון? אני בעברית העדפתי להשאיר את המילה הזאת כסנקרה. מה? העדפתי להשאיר אותה כסנקרה, כי בהמשך נחקור אותה. אפשר לתרגם אותה כדחפים, אפשר לתרגם אותה כפיברוקים. תצורות מנטליות. היא אחת המילים, יש אולי הרבה, אחת המילים, אני לפחות בשלב זה של חיי, אחרי שתרגמתי אותה, כל מיני תרגומים, היום מוצא אותה הכי מועילה לקרוא לה סנקרה. כדי שנקדיש לזה אולי אפילו מפגש שלם, כדי קצת לחקור, לגעת בה מכל מיני כיוונים. אני רק יכול לומר לך, בתוך הזה, כאילו, אורי הזכיר, שבדרך שבה מדבר עליה, למשל, גוונקאג'י, היא נתפסת בקלות כמשהו מאוד מורליסטי, שקשור להיטהרות דתית. ויש בזה, המקום שממנו זה נובע הוא מקום לגיטימי, אבל היא מקבלת איזשהו ריח ואיזשהו טעם, שאני לא הייתי רוצה לכוון אליו, אליי הוא לא מדבר היום. אז אני בינתיים אשאיר אותה כסנקרה בעברית. עם בורות, עם אבידג'ה, גם בורות היא מילה מאוד מבלבלת כשלעצמה, עם בורות כתנאי, סנקרה. לצורך הפסוקית הראשונה כתבתי יש, אבל בסוגריים. כמו שאם תסתכלו על הפאלי, בפאלי אין שום מילה שהולכת אל איזשהו מקום של יש, כמו שבתרגום האנגלי יש דרער, כדי להפוך את המשפט תחבירית להגיוני. אבל בפאלי זה הולך יותר, אם נלך לפסוקית השנייה, עם סנקרה כתנאי, הכרה. עם הכרה כתנאי, גוף תודעה. עם גוף תודעה כתנאי, ששת שערי החושים, או ששת בסיסי החושים. עם ששת שערי החושים כתנאי, מגע. עם מגע כתנאי, הרגשה, סלש תחושה. עם הרגשה, סלש תחושה כתנאי, השתוקקות. עם השתוקקות כתנאי, היאחזות. עם היאחזות כתנאי, התהוות. ההתהוות הזאת היא קיירה, היא התהוות אחרת מההתהוות בפטיץ' הסמופדה. עם התהוות כתנאי, לידה. עם לידה כתנאי, הזדקנות ומוות. הזדקנות, מוות, צער, אבל, כאב, יגון וייאוש. Thus is the arising of this whole mass of suffering. ובהמשך, כמעט בכל המקומות, כשמופיעה הנוסחה הזאת, מופיע יחד איתה הנוסחה ההפוכה. שזה בפאלי, זה החלק הראשון, ה-X נירודה, Y נירודו. עם הפסקתו של זה, מפסיקה הוא. בואו נראה, אבל באופן כללי אפשר, ואנחנו גם מצורך דידקטי נעשה את זה עכשיו, לחלק את 12 החוליות לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא שמתחיל עם האביג'יה, עם הבורות והסנקרה, עד שאנחנו בעצם מדברים על גוף תודעה, הוא חלק שיכול, אנחנו נשאיר אותו לרגע בצד, שיכול להתאפס גם כן כאבסטרקטי יותר, לשאול לגביו כל מיני שאלות, וגם לחקור את כמעט כל מילה שמה, למה בעצם הכוונה. וישנו את החלק האחרון, כמו שאתה מזכיר, שיכול בקלות באמת ללכת, וכמו שאמרתי בהתחלה, ישנת התפיסה המסורתית, ואז זה בעצם החלוקה בין החיים הקודמים לחיים הנוכחיים, לחיים הבאים, ואת הדרך של איך הדברים נשזרים ונקשרים ביניהם. למרות שלצורך העניין, אפשר גם להתייחס ולראות את כל המקום, כל השיחה, לידה מחדש, כלידה מחדש של הרגע. אבל ובואו נתחיל דווקא מתוך החלק האמצעי של גוף הלימוד הזה, שהוא מתייחס בצורה יותר ברורה וספציפית גם לדברים שלמדנו ונגענו בהם בכל מיני צורות, וגם כי הוא מתייחס בצורה יותר ברורה לתרגול בצורה המתבקשת אולי יותר שאנחנו מכירים אותו. אז אנחנו יוצאים כאן מתוך המקום, כמו שמופיע בפסוקית 4, עם גוף תודעה כתנאי, ששת שערי חושים. בגוף תודעה, נמה רופה, בפאלי, זה מחובר. אין כאן אפילו זה לא אמירה של גוף ותודעה. שלצורך העניין, הוא כבר עשייה של איזושהי שניות. בין הגוף לבין התודעה. הכניסה מכאן היא על גוף ותודעה אנחנו כשאנחנו מדברים על גוף, אנחנו גם מדברים על תודעה, אנחנו מדברים, אנחנו חושבים, אנחנו מכירים. ובו בזמן, לא אגיד לכולנו, לרובנו, אנחנו לא מדברים על חוויה של, על החוויה של עצמנו בלי איזושהי הקשר שלה אל הגוף. אנחנו יכולים לדבר על זה כאיזשהו רעיון שאנחנו יכולים מאוד להאמין בו, על הקיום שלנו כנשמה שאין לה קשר לגוף וכולי, אבל כשאנחנו מביאים את זה מתוך הסתכלות מאוד מאוד בררנית, אנחנו רובנו לפחות, מתוך מה שכל האנשים שדיברתי איתם במהלך השנים, ישנו איזשהו הקשר, לא משנה מה האמונה שלי ומה אני חושב על, שקושר את הדיבור אל איזשהו גוף שמופיע, שיש לי איתו חוויה, שקיים בזיכרונות, שיש לי פחדים לגביו, וכולי וכולי. וכאשר אנחנו מדברים בעצם על מקום של גוף ותודעה, גוף ותודעה כתנאי, יש שישה שערי חושים. בשישה שערי חושים יש שישה נמלי חושים, איזה מילה שלא נבחר לו, יש בזה שתי נקודות נורא נורא מעניינות בתוך ההסתכלות הדרמית. הנקודה הראשונה זה בעצם זה שזה לא שישה, לא נאמר שישה או חמישה, תכף נגיע למספר, אבל זה לא חמישה חושים אלא שערים, בסיסים. ההסתכלות בעצם אל המקום הזה של מה שאנחנו קוראים לו חוש כאל איזשהו שער, איזשהו מקום ללא מקום, בסיס ללא בסיס, שבו ישנה איזושהי התרחשות שמבוססת על בעצם פתיחה. כלומר, החוש הוא לא איזשהו איבר שלי. החוש הוא מעבר לדבר עליו. יש פה את הדיבור על האיברים, על היכולת הביולוגית לצורך העניין, לקלוט מסר חושי. אבל הדגש שם הוא זו איזושהי נקודה, איזשהו שער שבה בעצם ישנו מפגש עם של מידע ושל משהו שיכול לדעת. כאן נכנס כבר בתוך זה שזה מדובר כשער, שערי חושים.
באנגלית כתוב בייס,
מה?
באנגלית כתוב בייס, זה משהו אחר.
עם אותה כוונה. בתוך הזה, בסיס, נמל, שער, דלת.
שער זה כאילו שער מהעולם הפיזי לתוך התודעה אולי.
בייס, בייס, מבחינת הדימוי, הבייס זה תרגום יותר נאמן לדימוי, למילה שהדימוי הפאלי משתמש בה. אבל הבייס זה יותר מתוך מקום שמשהו נוחת עליו. הבסיס זה מפגש בין אדמה לצורך העניין לבין מה שאנחנו מניחים על הבסיס. אנחנו יושבים, הבסיס חבר אותנו האדמה לבין מה שאנחנו מביאים מכאן. זה הדימוי הזה של בסיס. בסיס הוא על פי מיטב הבנתי, הוא יותר נאמן לדימוי הפעלי. ואפשר ללכת איתו, בו בזמן, שער, נמל, דלתות, דלתות החושים, מי השתמש בהם? יץ, אני חושב, אחד המשוררים, אני לא זוכר מי, יש לו שיר מאוד יפה על זה. והמקום השני, כשאתה אומר אבל, ופה זה, כשאתה אומר עם התודעה, אז בעצם פה אבל זה שישה שערים. זאת אומרת, התודעה היא גם עם עצמה. וזה איזשהו מהלך מאוד מאוד יפה. בעיניי מרתק שעושה הבודה בחשיבה שלו, שהוא מעביר אותנו מהתנועה של חמישה חושים, אל עולם מוחשי, ממשי, לבין לכאורה נראה שיש הבדל קטגוריאלי מאוד גדול, לבין מחשבות או הרגשות או שיפוטים או כל מה שבא במיינד, בתודעה. ובעצם הבודה בשפה כורך אותם בתוך אותו מקום. כל המקומות האלה קורה תנועה שהיא נורא דומה. ישנו מידע, וחלק מכם שמעו שאני משתמש, אני חושב שדווקא העידן שלנו, העידן הדיגיטלי, נורא ממחיש את זה. כשבהם תמונות, כולנו יושבים כל יום ומסתכלים על המסך על תמונות, ובעצם אנחנו מקבלים, זה מידע. זה מידע שמתורגם מ-0 ו-1, מידע לכל דבר, מה שאנחנו קוראים לו מידע, אינפורמציה. אנחנו מסתכלים, חווים חוויה חושית, ויזואלית או אודיאלית, אמיתית לחלוטין, אבל זה בעצם מידע לכל דבר. כלומר, ואז השפה הזאת שמדברת בעצם על שישה וכורכת את כולם, אומרת כל שערי החושים, חמשת החושים שאנחנו רגילים לדבר עליהם, והתודעה, כל מה שאנחנו יכולים לעלות על הדעת, בעברית כמו, מה שאנחנו יכולים לעלות על הדעת, מחשבות, הרגשות, דמיונות, זיכרונות, הכל, בעצם זה הכל, פריטי מידע, וכשישנם שישה שערי חושים, אנחנו באופן אוטומטי וספונטני עוברים אל הפסוקית הבאה. עם ששת חושי החושים כתנאי, יש מגע, פסה בפאלי, קונטקט. מגע זה מתוך החושים. אנחנו מדברים על מגע, יש בו משהו מאוד מוחשי. גם המילה שמשתמש בה הבודה, פסה, היא באה מאותו שורש. גם בה אפשר להשתמש כמו שאפשר להשתמש בעברית. בעצם כשאנחנו מדברים על מגע, יש לי, אנחנו במגעים. הרי זה כבר מטאפורה על מטאפורה על מטאפורה של המילה. היא מתחילה מהמקום המאוד מאוד מוחשי של נגיעה פיזית. וזה גם בפסה, גם בקונטקט באנגלית. היא מצביעה על משהו מאוד מאוד שורשי, מאוד בסיסי. בעצם עם הדבר הזה שכמו מתרחש, כמו בשערים האלה, בששת שערי החושים, ישנו מגע. מגע בין מה? בין נסיבות, עולם, אם נרצה נקרא לזה עולם חיצוני או עולם פנימי, נסיבות שיכולות לעורר חיים באיבר חישה בריא. בין אם זה אחד מחמשת החושים, או בין אם זה בתודעה, איבר חישה בריא וחי.
וזה נסיבות שאנחנו לא שולטים.
בוודאי. שום שליטה אין בנסיבות, אבל כשישנן שערי חושים וישנן נסיבות, יש מגע. יש מגע בין איברי החישה הבריאים לבין הנסיבות. תוכם בעצם, וזה חלק מהטריקיות הזאת של הדרמה. כי במקומות אחרים נסתכל מה קורה מתוכם, עולה יחד איתם הכרה. ההכרה בריאה הדרמית זה לא משהו. זה לא איזה משהו שישנו שם, שוכב כזה על החוף וזה, מחכה שיקרו דברים והיא תכיר אותם, היא תדע אותם. הכרה זה משהו פתית ששמו פדה, תלוי נסיבות, הוא עולה מתוך הנסיבות. ובעצם בתוך רגע של מגע, ישנה מגע בין נסיבות שיכולות ליצור, בעצם להביא חיים אל איבר חישה בריא, לבין איבר החישה הבריא, ונולדת יחד עם זה הכרה בתוך המגע הזה.
זה אנחנו לא נשתף, זה השתוקקות, זה החזות,
כן, אתה הולך הלאה ואנחנו זה בדיוק מגיע למקום שעליו יושבת הרבה מאוד החשיבה של מה שאפשר לקרוא הרבה בתי ספר של ויפאסנה, של התרגול, של התרגול המסוים. עם ששת שערי חושים יש מגע. עם מגע כתנאי ודנה. אפשר לתרגם את זה להרגשה, אפשר לתרגם את זה לתחושה. ודנה זו זה הגוון כמו אינהרנטי. לא ניכנס עכשיו לפילוסופיה, בפילוסופיה בודיסטית נכנסים לשאלה כן אינהרנטי, לא אינהרנטי וכולי, של זה הרבה בזה. אותן, בתוך הזה של החוויה, החוויה, כל מה שמופיע, כל מה שאנחנו חווים אותו, צבוע בגוון, באיזשהו גוון, שבמקרים הקיצוניים, בקיצוניות אחת, זה משהו שהוא נורא נעים. ובקיצוניות השנייה, יש לו משהו שהוא מאוד מאוד לא נעים. וכל מה שנמצא באמצע, משהו שהוא נעים קצת, משהו קצת לא נעים, או משהו שהוא הוא לא באופן מובהק, כל זה בעצם ודנה. העניין הוא, וזה עדיין, אפרופו מה שאתה מעלה, הוא שזה בלתי נמנע. כשישנו מפגש, ישנו מגע בין נסיבות לבין אחד מששת שערי החושים ונוצרת חוויה, החוויה הזאת צבועה באיזשהו גוון כזה. המילה תחושה בעברית היא טובה במובן של יש לנו תחושה כלפי משהו. אתם מכירים? יש לי תחושה ש. זה מבטא איזה משהו, הרבה פעם אמורפי אפילו, אבל איזשהו מקום כזה. המגבלות של המילה תחושה היא שהמילה תחושה מדברת הרבה פעמים גם על גם על הרע מאוד גופנית של החיים הגופניים שבאים לידי ביטוי על ידי תחושות, סנסציות. במקום הזה אנחנו כבר הולכים למקום אחר. אז המילה תחושה היא לאו דווקא תרגום טוב. שוב, תלוי לפי מי. יש בית ספר לויפאסנה שכן מזהה בין השניים באופן מוחלט. ויוצר הקבלה מוחלטת. גוונקג'י יוצר הקבלה מוחלטת. ודנה זה סנסציה, זה גם המקום הזה, אבל זה גם התחושה הגופנית. אני חושב שעדיף להיות יותר מעוברר עם מילה תחושה, כי המקום שיש לי תחושה לגבי משהו, כן, זה תרגום נכון לוודנה. מבחינת המקום עם התחושה, החיים הגופניים, אפשר להיות יותר פלייפול. הרגשה מצד שני היא גם כן תרגום טוב. באנגלית הרבה פעם תראו, זה מתורגם לפילינג, לא לסנסיישן. חוץ מהתרגום של גוונקה, בדרך כלל התרגום יהיה לפילינג. אבל פילינג זה אולי יותר מוצלח כשזה נאמר פילינג טון. כי פילינג זה הולך מאוד בקלות לאמוציות. וזה לא הכוונה לאמוציות, הכוונה איך אני מרגיש כלפי משהו, בצורה המאוד מאוד פשוטה. עכשיו, מצד אחד יש בגילוי הזה, בעיקר כשאנחנו מגדילים אותו ברזולוציה גדולה של מדיטציה, משהו כמעט מסעיר, בלראות כמה אנחנו לא עובר רגע שלא עולה בנו איזשהו, כשאומרים את זה בצורה בוטה, כשאומרים שיפוט. הכוונה היא לא לשיפוט, לא לג'אג'מנט, אבל שעולה בפנים איזושהי מין התייחסות שכמו שמה את זה בקטגוריות. מין מחלקת את כל התופעות לאיפשהו בסקאלה הזאת. כשחושבים על זה מכיוון אחר, זה קצת חכם בלילה, כי בעצם הכל נכנס פה, גם מה שלא נכנס בו שום דבר ברור, הוא גם נכנס פה. כי גם מה שלא עולה כלפיו נעים או לא נעים, הוא עדיין נמצא בתוך המקום של הוודנה. ולמה כל זה, ולמה החשיבות העצומה, וכאן נכנס התרגול. כי מבחינת התרגול הקלאסי של הויפאסנה, זה המקום שבו התרגול נכנס אל תוך, אל תוך השרשרת הזאת של הנסיבות שיוצרות את עצמן. בו המודעות, הערנות, עושה שינוי. ואני די סמוך ובטוח שאם תסתכלו, תראו איך אנחנו מכירים את זה כבר בחיים שלנו, איך אנחנו בעזרת המיינדפולנס קורה משהו. כי כשנוצר בתוך המקום של הזיהוי הזה, מופסק בעצם, או לפחות יש איזשהו חלל סביב הטייס האוטומטי. כי הטייס האוטומטי, על פי הוודנה, ישנו אוטפוט. מה קורה? מה שנעים לי? עוד. או איך אני משמר את זה? או הפחד מפני שזה ייפסק, מפני שזה ייעלם. כלפי הלא נעים, יש את ההיסגרות, ההתנגדות, הסלידה, וההתעסקות באיך, איך אני מפסיק את זה. וכלפי הנייטרלי, משהו שהוא לא נעים או לא לא נעים, רציתי להגיד בואו נודה בזה, אבל זה לא עניין של להודות בזה, זה עניין של יותר ויותר להיווכח בזה בחיים. זה רוב מה שקורה. רוב מה שמופיע וקורה לא מעורר בנו תגובות חזקות שכאלה, נורא נורא נעים לי או נורא נורא לא נעים לי. ולזה אנחנו פשוט נוטים לא לראות את זה. התודעה באינסטינקט הולכת אל הג'וסי, אל האופרות סבון. אנחנו נורא, נורא רוצים לחשוב על עצמנו שרק הנעים מעניין אותנו, אבל לא גם הלא נעים. כשכואבת לנו השן, אנחנו חטטים בכל הזמן. יש משהו, זה לא נעים, אבל זה לא... המדיטציה לפעמים דווקא מביאה אותנו כאן על מין מקומות כאלה שאנחנו בכלל לא יודעים מה לעשות איתם. זה משהו שמצוי המון במה שנכנס לנו אל ששת שערי החושים. אבל בדרך כלל התודעה נסגרת אליו. סטיבן בית שלום ממשיך הלאה, הוא וטוען שאין באמת כזה דבר. הוא אומר, אין באמת כזה דבר, כי רק בתרגול מאוד מאוד משונן, ערים לכך. כי הוא אומר, מה שקורה בדרך כלל, אומר, ואני אומר אפילו לא מוצא את זה, כשזה נמצא בנייטרלי, זה מיד משעמם, ומשעמם זה לא נעים, ואז אנחנו ברזיסטנס אליו. ויש הרבה אמת בזה. מה שנמצא בתוך המקום הנייטרלי, וכמו שאנחנו יכולים לחוות אותו במין רגעים כאלה, של אני לא יודע, של סיני, של ריטריט מדיטציה, התודעה נכנסת עם זה בדיוק לתוך אותו מקום של תגובה, אלא לא נעים, כי זה לא נשאר בזה, כי אנחנו כבר מגיבים אל השיעמום. שיעמום זה כבר המקום שלא לא, לא שזה לא מריח, לא מסריח, אלא זה כבר ההתנגדות לזה. עכשיו, כל הדבר הזה הוא לא באיזושהי רמה של איזשהו סיפור פסיכולוגי נורא יפה לספר. זה ברמה התאית. הוודנה והתגובות לוודנה זה משהו שאנחנו נוכחים לדעת בו ברמה התאית, ממש מרגישים בגוף, ואפשר לבדוק, זאת אומרת, ולראות את זה כיצד בעצם הגוף סביב משהו, בצורך העניין, תחושה לא נעימה שעולה, ואנחנו מכירים את זה בלשבת מדיטציה. עולה איזושהי תחושה לא נעימה בברך או בירך או בגב, ההתנגדות אליה מקבלת ביטוי בגוף. בעוד שכבות של תחושות לא נעימות שהתאים מתכווצים מסביב אל תוך אותו מקום. זה לא רק רעיון יפה. ולרעיון גם אין הרבה משמעות. המשמעות של זה היא בתוך החקירה, בתוך הבירור, בתוך הטיפוח, בתוך המקום המדיטטיבי איתו. ובתוך התנועה הזאת בעצם, שאנחנו עכשיו בדיוק נמצאים בתוך המקום, שבו הוודנה אלא התגובה בתוך התגובה אל הוודנה, שזה נראה לנו לכאורה בהתחלה, מה זה מצחיק? זה ברור מאליו, כי זה דינמיקה כל כך כל כך בסיסית של התודעה, וזה לא שהיא לא בסדר או לא טבעית, היא נורא נורא טבעית. אבל אנחנו מגלים שמתפתחות של סאטי, של מיינדפולנס, אנחנו יכולים לעשות ערניים אליה, ויכולה להיווצר כאן איזושהי טרנספורמציה. נוצר המרחב, הגאפ, שלא, התגובתיות היא לא הכרח. כי אם התגובתיות כהכרח, בעצם עולה התנה, ההשתוקקות. וכאן, בדיוק האזור הזה שאנחנו מדברים עליו, בעצם בין הוודנה, פאצ'יה, תנה, התחושה כתנאי, השתוקקות, זה בדיוק האזור הראשוני שעשיתי איתו עובד.
אני הסתכלתי על זה כרגע, ולפני שאתי דיברת, וחשבתי על זה שאני לא מסכים. כי הסאטי הוא גם להשתוקקות בעצם. אני חושב שהסאטי נותן דווקא חוזר לברות, ששם זה המקום, וזה הפתח. בגלל זה זה אף פעם לא היה לי אינטואיטיבי שאתם צריכו להיות אלה. כי יש פה משהו שהוא... מה שאנחנו עושים במדיטציה לדעתי, מה שאני עושה, זה פשוט לפתור את הבורות. כי אם אני אחשוב שאני אצליח לוותר על ההשתוקקות מהוודנה, יש פה מאבק, יש פה תסכול, יש פה שיפוטיות, ויש פה מקום שאני מועד לכישלון, ולעוד סבל דווקא בתוך המקום הזה. איך זה קורה? זה מה שמעניין. זה אין לי מושג, למה שאני פותר את הבורות? אז פתאום אני, דווקא על החוליה הזו היא הכי מורגשת, היא הכי מוחשית. זה מוזר, אבל ההתערבות היא דווקא בבורות. זה מה שחשב, הטעם לי המחשבה כרגע. כי אני זוכר גם מגואנקה, כי גואנקה אומר, תחתכו את הסנקאו, יש לו את המעלים, שאומר כל פעם עוד אלף ועוד אלף, ששם, כי שם תעצור, שאתה לא יכול לעצור, אבל גם להתמודד עם תגובה, כמו בדיטן, הישיבות הדיטן האלה, שאתה לא זז.
בתוך כך אני כן ישאיר וזורק בתוך זה כחומר למחשבה את זה שבעצם צורה מסוימת של להסתכל על ההתפתחות, לא של התרגול שלך עכשיו, אבל של הכניסה שאפשרה את כל מה שאתה מדבר עליו עכשיו, שזה דברים מאוד 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 מאוד, מאוד חשובים. באיזשהו מקום בתוך המקום הזה של הוודנה שיחד איתו נוצרו, הוודנה תנה, שיחד איתו נוצרו אולי כל מיני תפיסות שהתקבעו ויצרו אני מתרגל וזה וכולי ואת המלחמה וכולי, עדיין משהו בתוך הגאפ הזה, אני שב במהלך הזה ופוגש הרבה מאוד מאוד שאנשים, הפעם הראשונה שאני שומע מתוכם מדברים על החיים ומדברים בעצם על דיווח שמשהו התרווח ונוצרה הסתכלות, הוא שמה. אני מאוד 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 נכון בתוך זה מה שאתה אומר, שאפשר להיתקע שם, אפשר לתפוס את התרגול כמין היררכיה ומין זה ומין עבודה ומין זה ומין הכל, וזה מאוד יכול להיות. עכשיו, אני לא חושב, אבל עם כל מה שאני אומר זה שזה מחייב. חד משמעית, יש אנשים נכנסים מכל מיני ואפשר, זה בסך הכל מפה, שאם היא מועילה, היא מועילה.
קשה מאוד להיכנס מהבורות. הבורות, כדי להיכנס משאר הבורות, אתה אתה בעצם צריך להבין ולהכיל את סיפור הארעיות. מה זה בורות? בורות זה בעצם על שלושת העקרונות האוניברסליים של הדוקה הרענית שבנת. אם אין לך אותם, אתה לא, אתה נעשה בבורות, וכדי להיכנס משאר הבורות, זה שלב מאוד מתקדם.
אבל זה הלמידה של המדיטציה.
לא, זה שלב מאוד מתקדם.
לא, אני לא אומר, אתה לא חייב להגיע לזה.
מבחינת הדלת הכי בסיסית לחתוך את השלבים האלה, זה בבלה.
זאת שאני לא מאמין שאני מצליח לחתוך. אני לא מאמין
תחפש אותה בישיבה הפשוטה, אתה תראה. הוא לא סתם שם אותה בסטי פתנה, בין הגוף למים. הוא מופיע באגרגייט, הוא מופיע פה ומופיע בסטי פתנה. כן. הוא לא שם. וככל שאני מסתכל על זה, שם זה הנקודה. ללכת דרך הבורות, זה שלב מתקדם. לא, בהבנתי, אני לא יודע להתחיל להיכנס משם.
לא, זה לא כניסה. כשאתה עושה מדיטציה, אני לא, לא חושב, אני כבר לא חושב עליה כתהליך אקטיבי, מעבר ללמידה. אתה חוקר, אתה סוכר, אתה או שעושה סריקה, או בנשימה, או בגבולות, או שאתה...
בול לבדנה.
הכל פתוח, אז הכל בדנה, ברור, נכון.
מספיק שיש לך את ההתנגדות הזה.
אבל זה הלמידה, ככה אני לומד. בבדנה אתה לומד את האניצ'ה? אתה לומד את האניצ'ה.
אבל אתה צריך להסתכל על הבדנה לראות שהיא עולה והיא יורדת, רק אז אתה תדע שיש אניצ'ה.
ברגע שלמדת דרך הבדנה האניצ'ה, אתה לא עשית משהו, אז
הבורות היא שלב מאוד מתקדם. היא הכי מתקדם. כשם.
מה שאייל אומר, הוא לא סותר את מה ש... אבל הוא כן מציע ריווח מגישות, אני לא יכול להגיד, אין אחת, אבל מגישות ויפסניות קלאסיות. והן קיימות, וזה קיים גם בקנון. באי הסוטה אתה מכיר?
כן. תחשוב, רק תחשוב.
זה כל הלימוד שהבחור הזה קיבל.
זה הכי טובה שאני אוהב. זה בסדר. אבל אני לא רוצה להגיע לשם.
באי זה עבד עליו.
בסדר, אבל בשביל זה הוא קיבל מכה מהפרה.
וזה לצורך העניין, אם אתה רוצה, זה להתחיל, זה להתחיל מהווי ג'ק. עכשיו, הבורות... זה לא רק כלפי שלושת הזה.
אבל לא נכון, סליחה. הסוטה של הבאי זה לא בורות. הסוטה של הבאי אומר לו, אדוני, אתה חושב? תחשוב. אתה בסתי? תהיה בסתי. אל תוסיף את הסיפורים שלך. לקרוא לזה בורות? אני לא הבנתי ככה את הסוטה.
כן. נוגע בהחלט בבורות. ובראיימת, בדרך הכי ישירה. האמירה, אנחנו לא ניכנס עכשיו לבאי הסיטה, לבאי הסוטה, אבל זה לא מה תעשה. זה לא בראייה רק תראה. זה בראייה, יש רק ראייה. למה זה בורות? כי בכל חשיבה אחרת יש אני רואה. בראייה יש ראייה. עכשיו, והמקום הזה של להיכנס דרך שם, אני אומר אפילו אחרת, יודע מה? בוא נגיד את זה בצורה אחרת. וזה אני חושב מה שאייל מנסה לגעת בו אחרי הרבה מכאובים שהוא בעצמו כאב. אם אין מספיק, אם אין לימוד מספיק מדויק סביב הבורות, לפני הכל, אז הכניסה אל כל התהליך הזה של הזה, הוא כבר עם איזשהו בלבול. והבלבול הזה אפשר לסחוב אותו על, 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 על הגב עשרות שנים, ואולי בחשיבה בודיסטית הרבה הרבה גלגולי חיים. זה לא באמת זה לפני זה, או זה, ויש פה איזון מאוד מדויק ומאוד חוזר, והנטייה, ואולי באופן מאוד טבעית, אני יכול להגיד כמורה, מה שאתה מכיר מתוך הדרך שאני נכנסתי וחוויתי, לראות אותה ולרצות לחלוק אותה, אבל אתה רואה ככה מורים שונים ומסורות שונות, ומלפגוש גם, מלראות שהאנשים הם שונים והם נכנסים ממקומות שונים, כדאי להיזהר עם זה. ואייל באיזשהו מקום התייחס, אני חושב, לצורך, אני הבאתי מתוך דברים של זה, הוא הביא איזושהי התייחסות, וזה מאוד במקום, זה מאוד חשוב. ובו בזמן חשוב גם לראות את המקום הזה. כמו שאתה מביא.
לא, מה זה בורות? סליחה,
אנחנו נמשיך עם זה.
איזה מין בורות אתם מדברים? כי אני הבנתי את זה, אני
חושבת קצת.
שאין הסכמה
לגבי המושג בורות.
הבורות השארנו אותה למפגש, אפילו אני לא בטוח שהבא. אבל בכל מקרה אנחנו עכשיו חייבים לעצור.